צהריים טובים לכל הקהל הקדוש. נתחיל מ... נגיד את זה. יצא לי הרי תמיד, לפני כמה זמן הייתי יושב בשער המכון, הייתי שומע את הסיפורים של כל מיני תלמידים. וזה ככה לשתף אתכם באיזשהו משפט, סיפור תשובה של אחד התלמידים כאן. יכול להיות שהוא יושב בינינו, יכול להיות שלא, ננסה לו להסגיר אותו יותר מדי. אבל הדרך החשיבה הזאת היא דרך שאותי אישית היא מאוד רגשה. אני חושב שהיא גם שופכת אור עצום על הדור שלנו ועל התהליכים שכרגע אנחנו עוברים. אותו תלמיד סיפר, שלא זוכר אם הוא היה בסוף הסדיר או שבדיוק קראו לו חזרה למילואים, אבל לפני המבצע של הכניסה לעזה, יושב שם עם כל החבר'ה מתכונן, כל החבר'ה כבר, אתה יודע, הכניסה לעזה בציבוריות הישראלית היו האלה שם בעזה, אמרו וואי וואי, מה שאנחנו מכינים לכם, הולכים שם לקטוש אתכם, הולכים להרוג אתכם, פחדים לא מעטים, מה יקרה כשניכנס שם, לא ידעו שיהיה כאלה ניסי ניסים, וברוך השם, בסך הכל זה יעבור בהצלחה רבה גדולה. אז הוא אומר שם, הוא יושב שם לפני הכניסה לעזה. הוא אומר, וואלה, אני עכשיו הולך להיכנס לעזה. נפלתי על כל הראש. לפעמים, מה, אני משוגע? אני יכול למות. יכול למות מזה. עכשיו הוא אומר, אוקיי, האם אני באמת מוכן למסור את חיי? האם מה שאני עושה עכשיו, להיכנס להגן על עם ישראל עכשיו בעזה, שווה לי את חיי? האם זה ערך שבעיניי הוא יותר גדול מהחיים שלי? זה ברור. ברור אמיתי. זה כאילו עכשיו זה לא צחוק, זה... שלחו אותי המדינה לעזה. אני עכשיו צריך להיכנס שם לפני המבצע. האלה מפחידים, ועכשיו יש פחד עצום שמי יודע מה יקרה. האם אני מוכן למסור את חיי? אדם שם לפני הכיסא יושב וחושב. בשביל מה הוא חי? מה המהות חייו? על מה הוא מוכן למסור את הנפש? וכשהוא מגיע למסקנה, כן, אני מוכן למסור את חיי. אני לא פרטי, והחיים שלי לא מסתכמים רק בזה שלא יודע מה, אני עכשיו מתעולל במסיבות, ולא כבני גשרים ובתים ובני משפחה. החיים שלי זה גם חלק מעם ישראל, עם שיש לו מסר, שההזדהות שלי עם המסר הזה של העם יותר חזקה מהחיים הפרטיים שלי, ולכן אני עכשיו, כנגד צער שרוצה להשמיד את ישראל, אני מוכן להיכנס לעזה. גם במחיר שאני כבר לא אוכל אחרי זה לשתות בכיף עם כמה חברים, עם מוזיקה טובה. אוקיי. אז זה אומר, התחיל שלב שני, של חשיבה. אם אני מוכן למות, זאת אומרת, כל הדברים הפרטיים שאני עושה, אני מגמד אותם לעומת החשיבות הפנימית שאני מייחס למסר הישראלי, אז מה זה אומר על החיים שלי? במילים של רבנים תמיד, אם אתה מוכן למות על קידוש השם, אז אתה לא מוכן לחיות על קידוש השם? הייתי מוכן לוותר על כל חיי, עם כל פרטים הקטנים של החיים שלי, למען עם ישראל. ועכשיו אני לא מוכן לחיות למען עם ישראל? במחשבה הזאת, עזרה לו לעשות את הצעד, מהפך בחיים שלו, לעזוב את החברה שבה הוא היה, או להזדהות עם אותם חברים שהוא מזהה כחיים למען עם ישראל, ולבוא פה למכון מים. עכשיו, אני מבחינתי, אני לא אומר ש... לא יודע, לא רוצה להגיד על אותו אדם, בטח לא עליי, בטח לא על כל אחד, שכל חייו הוא חי בגובה הזה. אני, זה בעצם נשמת ישראל. כל פרט זה פרט מתוך חיי, אני עושה את זה כשליחות למען נשמת ישראל. לא באתי להגיד שזה מצבו התמידי כל חייו. יכול להיות שאחרי זה הוא גם חוזר וחושב את על עצמו, ואני גם רוצה לבנות בית ירוב ובית יפה, ויש כל מיני מניעים קטנים, וזה גם בסדר, וזה גם אמיתי. וזה גם טוב, אמרו חז"ל, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אז גם מי שלמד תורה עכשיו וחשב על עצמו, לא חס וחלילה לקנטר, לא רצה לדפוק לחבר, או לא, חשב על זה שוואלה, אני אלמד תורה, אני מכובד, חשב על זה שאני אלמד תורה, אז אני אבנה בית טוב ויציב, חשב על כל מיני דברים פרטיים, זה גם בסדר, אני לא בא להגיד שזה לא בסדר, חס וחלילה, מי שעכשיו ישמע בשיעור הזה שאני אומר משהו נגד זה, אז לא מבין, אני רוצה לאזן, זה בסדר. גם אם כרגע אני לא חווה את המקום הכי פנימי ועמוק שבי, שרוצה את רצון עם ישראל לדורותיו, אותו מקום שבנשמת ישראל שרוצה למלא את רצון השם להיטיב לעולם, ואומר, זה מהות חיי, גם אם אדם עדיין לא הגיע לעומק הפנימי הזה, עדיין אדם טוב, הוא עדיין בדרך, אבל אני כן רוצה להגיד שזה הכיוון. ואני רוצה להגיד שבאמת בדור הזה מצאנו אנשים כאלה. מייבשי הביצות שחלו בקדחת ונפטרו להם ילדים ונשים, והם בעצמם היו עם חום גבוה, ואמרו לא משנה אני. העיקר שאני חלק מתהליך של בניית ושיבת ציון ובניית המדינה לעם ישראל. מצאנו כאלה אנשים גדולים, ענקי רוח, עצומים. מצאו עכשיו אידיאל גדול, אפילו לא הבינו. בשכל הם לא אפילו להסביר לך, אני עכשיו יכול להסביר, בעצם, וואו, באמת איזה דבר גדול ועצום הם עשו. הייתי שואל אותם, לתן לי איזה מהלך תורני, למה זה באמת דבר גדול, הם לא יודעים, לא יודעים להסביר. אבל בנשמה הם ידעו את זה. הנשמה שלו אמרה לו, אתה עכשיו הולך לייבש ביצות בשביל עם ישראל. לא משנה הקדחת, ולא משנה הבן החולה, ולא משנה זה, אתה הולך קדימה. זה התהליך האמיתי והיתות הקיים. בלי שהבין עכשיו באמת מי זה עם ישראל, ולא יודע עדיין להסביר את זה, מפה לא יכול להסביר. ורוצה כל השיעור הזה להיות בתפר שבין העוצמה הפנימית הגדולה שיכול היהודי להגיע אליה, למצוא את עצמו ממש ממש כלי בידי הרצון הנשמתי הישראלי הזה, לבין לתת לדברים האלה להיות לא רק בדברים הגדולים, אלא גם ברגעים הכי קטנים. ועכשיו אנחנו ככה, אני אעשה חריש חוזר לכל הפסקה שראינו פעם שעברה של ברכול זוכר חדאל. זאת אומרת, עם העוצמה הענקית של הנשמה שלך שרוצה את רצון ישראל, אתה נכנס לא רק לזה ששם אני הולך לבנות בית או עיר או להגן בצבא, אתה אומר, איפה העוצמה הזאת גם נכנסת בחיים שלי ביום יום? האם התפילה שלי היא תפילה של נשמת ישראל? את החיים שלי הייתי מוכן לחרף בעזה, אבל את החיים עכשיו, שאני עכשיו ניגשתי לתפילה, האם זו תפילה שבאתי לשים ויקי כתוב בשולחן ערוך שיהודי צריך להתפלל? או שזו תפילה שבאמת נבעה מאותה נשמה ישראלית, שרוצה לבטא את רצון הנשמה הישראלית, שהייתי שם. אני זוכר ש... לא השנה, שנה שעברה. שנה שעברה הייתי ביום הזיכרון, זאת אומרת ביום הנפילה של הלמדי, אני אדבר עליהם קצת אחרי זה. למדי בחורים שנפלו בתש"ח וחושם לגוש עציון. אז אנחנו זכיתי להיות אחד מהמשפחות הלמדי. אז בתאריך הנפילה, בה' בשבט, אנחנו הולכים שם לאזכרה בהר הרצל. של הזכרה ממלכתית. בשנה שעברה, אני זוכר שהגיע, מטעם הממשלה, הגיע עמי איילון. עמי איילון, היה מפקד חיל הים, ראש השב"כ, אחרי זה, לא זוכר איזה תפקיד ממשלתי היה לו אז. והוא, כמו שנקרא, בלשון, שמעתי עכשיו בלשון העם חדש, הוא נקרא חובש כיפה שקופה. שקופה מאוד. אבל אני חושב שזו פעם ראשונה ששמעתי דברים כאלה מחובש כיפה שקופה. הוא אמר, למדי הבחורים האלה שנפלו כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן היום, מגש של כסף המפורסם, שעכשיו בדיוק אנחנו אחרי יום הזיכרון, ככה דיברנו, בטח שמעתם אותו לא מעט. המגש של הכסף הזה שמאפשר לנו את החיים שלנו, אומר עמי איילון, הוא צריך לחיות איתנו בתודעה בכל רגע ורגע. כל רגע ורגע של חייך, תזכור שאתה חי עכשיו בזכות אותם אלה שנפלו למענך ואמרו שהחיים שלך הם חיים שווים, שאנחנו על החיים שלך מוכנים למות כדי שאתה תמשיך לחיות. ותשקול את המעשים שלך. בכל רגע ורגע תגיד, האם השנייה הזאת, מה שאני עושה בשנייה הזאת, שווה את מותם של 35 בחורים ואת כל שאר מגש הכסף? אל תחשוב רק באופן כללי, האם חיי באופן כללי משקפים את הרצון שנשמור, הם היו מוכנים למסור את הנפש. תרד לרזולוציה הכי קטנה. אז לפעמים אתה מפחיד לשמוע מפקד, ככה, סתכל לך בעיני מפקד. תרד לרזולוציה הכי קטנה. כל שנייה ושנייה בחיים שלך. אם אתה חי בצורה כזאת, שתצדיק את ההקרבה, הם מתו בשבילך כי הם האמינו שאתה מסוגל. ואסור לך לאבד אפילו שנייה אחת של חיים. המחשבה שהם מתו בשבילך, ואם אתה מסוגל בחייך להכיל את ההקרבה שלהם. מפחיד. מפחיד. טוב, אני לא חושב שיקרא רשע מי שלא עומד בציפייה של, של עמי איילון, אבל הדהים אותי לשמוע כיוון כזה. לשמוע כיוון. שאומר לך, תרד בחיים שלך עד הפרטים הקטנים. כל שנייה מחייך אתה צריך לדאוג שבאמת היא תהיה שנייה משמעותית. איך אולי ננסה לראות איך עושים את זה? אני לא יודע אם יש לו, אולי הוא צריך להביא שיעור איך עושים את זה. אני אנסה ככה להתחקות אחרי הדרישה שלו לראות איך עושים דבר כזה. אבל זאת הייתה הדרישה, ככה הוא דיבר. הפתיע אותי גם השנה. דיבר, הגיע משנה לראש הממשלה, בוגי יעלון, הגיע לטקס, ה' בשבט. אמר גם כן דבר מפתיע. הוא אמר שהמוות הזה של ה-35 בחורים, שלפי לפי הסיפורים, הם חסו על חייהם של כמה זקני, זקן או זקנה שקוששה עצים ולא רצו להרוג אותה, ובגלל זה התלבטו אם להרוג או לא, בסוף לא הרגו, ואז הם הזיקו את כולם, וכל אלה שהיו מוכנים לתקוף את גוש עציון, באו והרגו אותם. אז הוא אומר, אנחנו נלחמנו אז ונלחם, והמלחמה היא מלחמה ראויה, אנחנו נלחמים על שיבת ציון, כך אומר בוגי יעלון, באותו טקס, גם כן, לא תמיד חובש כיפה. אנחנו נלחמים על שיבת ציון, ושיבת ציון זה מסר מוסרי לכל העולם. והנה במקום הזה אנחנו רואים את המלחמה והקונטרסט בין המסר המוסרי של לוחמים שמתלבטים מה לעשות עם זקן שבכלל לא קשור ללוחמה. אני לא רוצה להכריע אם קיבלו את ההחלטה הנכונה או לא, אבל זאת הייתה ההתלבטות שלהם המוסרית. זה המוסר שהוא חלק מהמוסר של שיבת ישראל לארצו שאנחנו אומרים להופיץ פה בעולם, וזה התהליך, מול אויב שאחרי המלחמה הזאת בנבזות ריטש את הגופות, מול אויב שלכתחילה יעיף טילים ויפוצץ ילדים וזקנים בלי שהוא בכלל, וזה הקונטרסט מול מה אנחנו נלחמים. זה לא אנחנו סתם עם שמי שרוצה להרוג אותנו, אנחנו מגינים. אנחנו עם עם מסר. שיבת ציון יש לה מסר עולמי, מסר יהודי אוניברסלי לכל העולם. ושווה להילחם עליו. כך אומר בוגי. בוגי איילון. בוגי עמי איילון ובוגי יעלון. בוגי יעלון. אני רוצה לצריף את שני הדברים ביחד. שני אמירות משני ה' בשבט, שנה. זאת אומרת לנו בוגי, שיבת ציון יש לה מסר עולמי. עם ישראל יש לו תפקיד בעולם. ואומר לנו עמי איילון, התפקיד הזה צריך לרדת לרזולוציה של כל שנייה ושנייה בחיים. אל תסתפק באיזה משהו ככה מעל פני השטח, ככה טוב, אני באופן כללי בחיים שלי מוסרי. אני רוצה שיהיה לך חיים משמעותיים, שכל כוס מים שתשתה, תגיד, אני שותה את זה בצורה כזאת, ששווה, זה זמן של חיים, שה35 בחורים שמתו, כל מגש הכסף שמתו, תגיד, בשביל זה מתנו, כדי שמישהו ישתה ככה מים. זה מה שרצינו שיהיה בעולם. כל שנייה שאתה חי, תחיה אותה בגדלות. אתמול פגשתי את חנן פורט, הרב חנן פורט. יותר מדי חבר'ה קוראים לו בי הרב, אבל אני חושב שאחד מגדולי הרבנים. הרב חנן פורט. שמעתי פעם איזה רב מזכיר בשיעור על הרב חנן פורט, שהוא לפני שהוא היה חורש, לא יודע כמה הרבה יצא לו לחרוש, אבל היה בקיבוץ, הקיבוץ זה כמה שנים, כנראה יצא לו גם לחרוש מדי פעם. משהו, לפני שהיה מתחיל חריש בארץ ישראל, היה אומר לשם ייחוד קודשה, בריך, שכינתי. אז אתמול ראיתי אותו מקבל, קודם כל שהשם ישלח לו רפואה שלמה, ראיתי אותו מקבל תואר יקיר בקרמי צור, כל העזרה שעוזר להם שם, רוחנית ופיזית. ואחרי הטקס שאלתי אותו שאלה, תגיד לי, אמרתי לו, באמת, ככה לפני חריש, היית הולך לחרוש בטרקטור, זה ככה, זה מה שהיית עושה? אומר לשם ייחוד, קודש הבריחו, שכינתי. ושאר ככה, כמובן, הוא הסתייג, הוא אמר, זה לא עכשיו הלכה למעשה, שאני עכשיו יכול לקרוא לרבים, חבר'ה, לפני כל חריש, תגידו באמת בפה, לשם ייחוד, קודש הבריחו. אבל בהרגשה הפנימית, הוא אומר, זו צריכה להיות הרגשה הפנימית. שכשאני הולך עכשיו לעשות מעשה, אני עושה אותו לשם ייחוד קודש הבריחו. בטח אם אני הולך לחרוש בארץ ישראל, לקיים מצוות יישוב ארץ, לשם ייחוד קודש הבריחו שכינתי. הוא אומר, למה יצא? אני לא יכול לעסוק שכל אחד יגיד את זה. בהרגשה הפנימית, זה חייב להיות. הוא אומר, למה יצא ממש בפועל? כאילו, להגיד את זה המילים, אמרתי את זה פעם אחת, ככה הוא אמר, אמרתי פעם אחת. אז כל חריש, כל מעשה קטן אמור להתחבר עם העוצמה של האיחוד קודש הבריחו שכינתי, עם הרצון האלוקי שיהיה טוב בעולם. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם רוצים שהטוב ילך ויופיע בעולם. סיפרתי בשבת למי שהיה איתנו את הסיפור על שבט המקויה. אני רוצה ככה, יקרה בקצרה ככה לזה. הסיפור הזה שמעתי לפני 14 שנה. מיהודי, אני כרגע לא אזכיר את שמו, אבל זה היה במקום שנקרא שלומית. הוא, איך קוראים לזה, אכסניית נוער, שנקרא שלומית. זה בין שלומי לבין קיבוץ חנית. ישבנו שם על הדשא, קרובי משפחה, ואחותי הביאה כמה קיבוצניקיות מאיזשהו קיבוץ אנטי-דתי. ישבנו ודיברנו על פסח, ועל המשמעויות, ועל עם ישראל, ומי זה עם ישראל, ויציאה לחירות, וכל מיני, ואיך אני נהיה עצמי יותר. קיצר, ישב איתנו איזה קרוב משפחה רחוק, לא נתאר איך הוא בדיוק קרוב משפחה, והוא סיפר סיפור שעבר עליו. פגשתי אותו אחרי שבת, ביום ראשון פגשתי אותו פה, מגיע, אז ראיתי אותו, ואמרתי לו, סיפרתי את הסיפור בשמחה. אז אמר לי שהסיפור הזה באמת חיזק אותו אישית הרבה פעמים. הוא אמר לי, ועד לפני 14 שנה הייתי מספר אותו, ולפני 14 שנה אתה האחרון שסיפרתי לו את הסיפור, במעמד הזה שאתה היית. עכשיו הזכרתי לי את הסיפור הזה מחדש. הסיפור שהוא באמת הוא מספר על מלחמת יום כיפור. אמר, הם היו שם באיזושהי סיירת במלחמת יום כיפור. הוא אמר, מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה שבאו והאויבים עשו מלחמת פתע, רצו להשמיד את מדינת ישראל. ולנצח במלחמה כזאת זה כמעט כמעט בלתי אפשרי. זה אומר, החבר'ה פשוט הבינו מול מה הם עומדים, ונלחמו כמו אריות. היו גם ניסים גלויים, אבל גם ניסים פנימיים של עוצמה שהגיעה לחבר'ה בצורה שלא תאמן. אומרים, במלחמה הזאת הם היו בטוחים. החבר'ה באמת היו מעל ומעבר, היו גם בששת הימים, היו כל מיני צלשים ותהלוכות גבורה. כלומר, אם אז היו, עכשיו השנה, שנחזור פה במלחמה הזאת, איזה צלשים, איזה תהלוכות גבורה, איזה שמחה צריכה להיות. החבר'ה לחמו כמו אריות. אלא מה? אחרי המלחמה הזאת, באמת בעקבות זה שהם מתו כמה אלפים במלחמה הזאת, אז עם ישראל מתחיל לדפק את הפצעים. באופן לאומי, יכול להיות שזו השגיאה היסטורית, אבל במקום לשמוח על ההצלה הגדולה של עם ישראל, לעשות מסיבה גדולה, אז העם התחיל לקק את הפצעים על כל פרט ופרט יהודי שהלך, וזה באמת אמיתי. אמיתי על כל פרט שהלך, שאנחנו צובעים, אני לא יודע אם מבחינה לאומית היינו צריכים להדגיש את השמחה הגדולה של הניצולים. כמה זה משמעותי שלעם ישראל יש מדינה בארצו, ואנחנו לא במצב שבאושוויץ עכשיו מתים בתפוקת שיא 40 אלף ביום. צריכים לדעת להגיד תודה, ולהגיד ממה ניצל, מה היו עושים אם לא היו מנצחים. אז עם ישראל נכנס ככה לאווירה דיכאונית, אומר לאט לאט, אחרי חצי שנה שהם חזרו למלחמה, וראו שאין מסיבות ואין צלשים ואין איזה זה, כולם בדיכאון, מקופלים, כבר לא יודעים מי אנחנו ומה אנחנו עושים פה, במקלט ביטחוני, זה גם לא, אומר עם ישראל ככה היה בדאון, הוא בעצמו נכנס ככה לתוך הדאון הזה. אומר, אז באותו זמן הוא למד בירושלים, נסע באוטובוס לכיוון תל אביב. יושב ככה באוטובוס, באווירה הכללית של הדאון, פתאום מתיישב לידו יפני. יפני אומר לו, שלום. מסתכל, אומר לו, יפנים יודעים להגיד שלום? אומר לו, בטח אנחנו יודעים להגיד, אני יפני משבט המקויה. הוא אומר, מה זה שבט המקויה? מה, לא שמעת על המקויה? לא, לא שמעתי על המקויה. אתם שמעתם על המקויה?
לא.
גם אתה לא שמעת. לא שמעתי על המקויה. אומר לו, מה, זה יפנים שאוהדי ישראל? אומר לו, אתם אוהדי ישראל? למה אתם אוהדי ישראל? הוא אומר לו, לא, סיפור ארוך. אומר, טוב, שמע, יש לנו זמן, אנחנו בירושלים, עד שנגיע לתל אביב, תספר. טוב, אני לא אלה בכל הסיפור, אני אקרא, בנקודות C, אז הוא סיפר לו בגדול שביפן, זה איים איים, כל אי, ככה, הוא שבט בפני עצמו, ואומר, יש שם היררכיה מאוד ברורה, יש זקני השבט, יש תת-הזקנים, ויש אשרמים, לא יודע איך זה נקרא שם בלימודים, כל אחד ככה בהיררכיה מאוד ברורה. ביפן הכללה הכי גדולה, זה שמתאים מישהו אחר, זה להגיד לבן אדם, אתה לא שייך, אתה חופשי. זאת אומרת, שמישהו אומר, אם אתה חופשי, נקרא סוביבור, משהו כזה, לא זוכר את המילה ביפנית. אם אתה חופשי, זה כללה הכי גדולה שאתה יכול לקלל אותו. אתה לא שייך, מה פתאום, בטח, אני צריך שמישהו יהיה מעליי, אני צריך כל אחד, צריך לדעת בדיוק מתחת מי הוא. אומר, כל שבט, יש את זקני השבט, הם מחליטים, הכל, 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 סדרים מסודרים. זאת אומרת, זקני השבט המקויה, המקויה זה אחד מהאים שם ביפן, לא יודע כמה מאות אלפים, מיליון, לא יודע כמה אנשים זה בדיוק. זה לא שבט של 30 איש, זה מאות אלפים, מיליון. זה אומר, זקני השבט, לפני 150 שנה, פעם ראשונה שהם בעצם נפתחה יפן לתרבות המערב הרחוק, מה שנקרא. והם גילו שיש דבר שנקרא ספר תנך, שאותם הדתות של המערב הרחוק, הם יש להם ספר, נקרא ספר תנך, והם באו וחקו את התנך. ואחרי שבאו וראו אותו, החליטו זקני השבט, אומר, אותו יפני מספר לו, הם החליטו לצרף את התנך לחומר הלימודים. עכשיו, מה היה חומר הלימודים? חומר הלימודים שלהם היה משלי, אני יודע איך זה נקרא, בודה. עמדו כל מיני משלים של בודה, כל מיני משלים שמסבירים שמאחורי המציאות הנגלית יש איזשהו רוח אחדותית. אז כל מיני משלים שמראים את הרוח האחדותית שמאחורי המציאות הנגלית, זה מה שלומדו. מסתכלו על המשלים שבתנך, אמרו, וואלה, משלים יפים, אפשר לצרף את המשלים שלהם לחומר הלימודים. טוב, אז כל זה, כל צעירי שבט המקויה, מזה 150 שנה, לומדים תנך בין שאר כל משלי בודה. אומר, לפני 100 שנה, קרה להם מקרה אודיפוס. מה האיפוס הבא? הם גילו שיש אנשים במערב הרחוק שאומרים שהתנך זה לא רק משלים, אלא יש כאלה שחושבים שזה אירועים היסטוריים שהיו באמת. זה טענה מאוד מוזרה, כי זה שמשלים מראים את הרוח האגדותית, כשדברים האלה היו באמת, יש פער בין המשלים לבין האמת, זה תמיד, טוב, גילו שיש כאלה אנשים שחושבים ככה, חובה, שיחשבו ככה. הרי במלחמת העולם הראשונה, נראה לי שאז הגיעו ראשוני היהודים ליפן, ופתאום הם גילו, לא יודע אם בעקבות שהגיעו, סתם הם גילו, שאותם יהודים, שמסופר עליהם בתנ"ך, שכתוב עליהם בשירת האזינו, שאתם תחטאו ואתם תפוצו ואתם תחזרו, היהודים האלה קיימים באותו מערב רחוק וגם במערב הקרוב וכל מיני כאלה, הם קיימים עדיין. והם באמת מפוזרים בכל העולם. טוב, ידיעה מרגישה, אתה אומר, גילו שיש אנשים שחושבים שבכלל זה היו מאורעות היסטוריים, וגילו שיש אותם אנשים שאותו עם קיים עדיין ומפוזר ומפורד. הוא אומר, הסימון נפל לזקני השבט דווקא במלחמת העולם השנייה. מה קרה במלחמת העולם השנייה? השואה. אומר, היטלר ימח שמו. הכריז שהוא רוצה להילחם במוסר בעולם. אנחנו הגזע העליון. אסור לנו לתפוס חולשות. צריכים להתנתק מכל מה שקשור למוסר, וכדי להרוס את המוסר בעולם, מה צריך לעשות? להרוג את כל היהודים. ברגע שזקני השבט שמעו את זה, שמי שמתנגד למוסר, שזה בעצם המוסר האלוקי, רוצה להרוג את כל היהודים, לא נכון שהוא רוצה להשאיר יהודי, כי הוא יודע שכל עוד יש יהודי אחד חי, עדיין לא חיסל את המוסר האלוקי בעולם, הוא רוצה אולי להשאיר פוחלץ. יימח שמו וזכרו, היטלר. ברגע שזקני השבט ראו שמי שרוצה להתנגד למוסר האלוקי, הוא רוצה להרוג את כל היהודים, אמרו, אוקיי, התנ"ך האמיתי, יש פה עם עם תפקיד, הם צריכים להפיץ את המוסר האלוקי בעולם, זה תפקידם, וכמו שכתוב בתורה, ואחרי זה בתנ"ך, וכל הנביאים, הם עוד יחזרו. אומר, בשנת תש"ח, כשמדינת ישראל הוקמה, לא יודע אם שמתם לב, אבל חלק מהרוקדים ברחוב הגיעו גם נציגי שבט המקויה, ורקדו עם עם ישראל בשנת תש"ח. אמרו, זה כן השבט ברור, כבר שלוש שנים, איזה שלוש, כבר עשר שנים, או לא יודע, בין עשר לשלוש שנים, לא יודע אם זה היה ב-33 או ב-45 נפל להם הסימן, משהו כזה, כבר לפחות שלוש שנים אנחנו יודעים שאוטוטו הולכת לקום מדינה של היהודים, שיש לה תפקיד להיות אור לגויים, להפיץ את המוסר האלוקי לעולם. ברור שזה התפקיד של היהודים. אנחנו כבר מכירים במי זה יהודים. דרך אגב, היה לי עד לא מזמן, היה לי מניפה כזאת, היה לפני כמה שנים, חגגו 3,000 שנה לירושלים. עשו פה צעדה גדולה בירושלים, לא יודע אם אתם זוכרים את זה. אז היו, גם כן, היה נציגי, נציגות מאוד מאוד גדולה לשבט המקויה, והם כולם הלכו עם כאלה, הם חילקו כאלה מניפות, שכתוב עליהם כזה משהו ביפנית, כאלה מקויה, וכתוב 3,000 שנה לירושלים, באנגלית ובעברית. אז היה לי, יכול להיות שזה שאתה בבית, המניפה הזאת ששמרתי. זה לא זה, המיתולוגי לא קיים, זה אנשים קיימים. והוא מספר, הוא יושב לידי באוטובוס, והוא אומר לי, אנחנו מאמינים בכם, אתם אלה שתפיצו את המוסר האלוקי בעולם. הוא אומר לו, אני לא מבין איך אתם מאמינים בנו. תראו אותו, אנחנו כולנו בדיכאון, אנחנו לא מאמינים בעצמנו. אנחנו לא יודעים מה מטרתנו, ולא יודעים מה הכיוון שלנו, תראו, כולם פה עצובים, מה אתם בדיוק מאמינים בנו? אומר לו, היפני המקויה, אומר לו, אנחנו, אתם, יש לכם תפקיד. אלא מה? אתם עכשיו עם העיניים בתוך המאורעות, עכשיו מת לכם, אתם באבל וזה, אז אתם בצובים, בדיכאון. אבל לנו יש פרספקטיבה. אנחנו גם גרים שם רחוק ביפן, אנחנו גם מסתכלים עליכם לאורך כל הדורות, מאברהם אבינו, מה שקורה לכם. אנחנו מבינים מי אתם. זה שאתם עדיין לא גיליתם, זה חלק מהתפקיד שלכם, תהליך הגילוי, זה חלק מהתפקיד שאנחנו מאמינים בכם. והוא אומר, אני לא מאמין, אני כולי בדיכאון, יושב בתוך עם בדיכאון, שכבר איבד את הדרך ולא מבין לאיפה הוא הולך, ומספר לי יפני, שקוראים לו שהוא משבט את המקויה, ושהוא מאמין בי, ושהוא יודע שיש לי את העוצמות. להכיל את המוסר האלוקי בעולם. אני אגיד את זה רק במילה אחת, אני הזכרתי את זה גם בשבת, דיברנו על גורל הגר"א, אותם למדי שדיברנו עליהם, מההזכרות, אז בסוף היה בסוף שנתיים אחרי, קברו אותם בהתחלה בכפר הציון, אחרי שנתיים היה הסכמים עם ירדן והעבירו אותם פה להר הרצל. כשהעבירו אותם פה להר הרצל, אז גם בעקבות הריטוש של הגופות וגם בעקבות כל מיני דברים, היו 12 לוחמים שלא זיהו. ובאו המשפחות וביקשו מהרב צבי פסח פרנק שיעזור להם לזהות את החללים. אז אמר להם הרב צבי פסח פרנק, אין בעיה, תלכו לרבי לוין שיעשה לכם את גורל הגר"א. היה להם מסורת בידי תלמידי הגר"א, חפץ חיים, חלק ממעבירי המסורת. איך עושים גורל בצורה כזאת, כמו אורים ותומים, שיחשוף איזה משהו? עושים את זה רק צדיקים גדולים, רק בעיתות של באמת עזרה לאומית וכל מיני הקשרים. עושה איזשהו גורל הגר"א, ביקשו מצדיק, מרבי לוין, שיעשה את הגורל הגר"א. באמת הוא עשה, בהתחלה הוא סירב, אחרי זה הוא עשה את זה. ואחד מהנוכחים בגורל הגר"א היה סבא רבא שלי. שהוא היה נציג, אחד מנציגי המשפחות בגורל. ובספר איש צדיק היה, לא, בספר השני, צדיק יסוד עולם, כותב שמחה רז, שהוא דיבר פעם עם סבא רבא שלי, והוא אמר לו שההתרגשות שאחזה בו, שהוא היה שותף בגורל, הייתה יותר עוצמתית מההתרגשות של רגע ההודעה שבנו נפל. זה משפט מוזר מאוד. שאלתי את סבא שלי אם הוא שמע פעם דבר כזה מאבא שלו, הוא אמר לא, בחיים לא שמעתי דבר כזה. לפני איזה 10 שנים פגשתי את שמחה רז, שאלתי אותו, אמרתי, איך אתה יודע כותב כזה דבר? סבא שלי אמר שהוא בחיים לא שמע את אבא שלו אומר דבר כזה. אז הוא התעקש, אמרתי, שמע, סבא רבא שלך היה חבר מאוד מאוד טוב שלי, יצא לי מספר פעמים לדבר איתו על זה, וכל פעם הוא חזר בפניי שההתרגשות שאחזה בו בזמן שהיה שותף לגורל הייתה יותר גדולה מזמן ההודעה. ואמרתי, מה, שמודיעים לאדם שהבן שלו נפל, איך הוא... שמעתי מאבות שכולים איך הם מרגישים באותו רגע. אז איך הוא יגיד שזה יותר עוצמתי? וכנראה בגורל הגר"א, שבתוצאות היה דבר מדהים. זאת אומרת, היה פסוק תחילה ופסוק סוף. פתחו את זה 11 פעמים כדי לזהות את ה-11 הלוחמים. ה-12 כבר יודעים איזה. באמת, הפסוקים האחרונים זיהו בוודאות. זאת אומרת, היה שמות ברורים בתוך כל פסוק על אותם שמות של הנופלים שהם חיפשו. זאת אומרת, היה איזה שם משפחה, או גאון, או שם פרטי, או שם איזה, כל השמות היו ממש זה. ובתחילת כל דפדוף, הפסוק הראשון שיצא בתחילת כל דפדוף, לא ניכנס רגע לאיך עושים את הגורל הזה, היה פסוקים שדיברו בבירור על אלה בקרובה יקדש, אלה הקרובים, אלה הקדושים, אלה הגיבורים, אלה הלוחמים, אלה הגואלים, אלה המשיחים. זאת אומרת, זה היה פסוקים, כל תחילת פסוק שלפני מציאת השם היה פשוט קריאת כיוון ברורה. שהם גיבורים וקדושים. אני חושב שאחד מהדברים המרגשים היה, אנחנו היום מסתכלים על הפלמ"ח וזה, וואו, אלה, איזה... וכן שאז היה הרבה ספקות, היו באמת הרבה פלגים בעם שאמרו, בכלל כל הציונות זה כלום. סתם דוחקים את השער, היו כל מיני אומרים כאלה, מה הפלמ"ח? תלך לאצ"ל. כל מיני, מה הפלמ"ח? תלך לבריגדה. הפלמ"ח זה סתם כאלה שגונבים תרנגולים מקיבוצים. אתה יכול להגיד, אולי סתם משחקים ומתו לחינם. פתאום יש לו שוב פתיחה. איזשהו מעמד שבו הוא מקבל מסר אלוקי, שבו גם רואים שהמסר הוא אלוקי, הנה השמות ברורים, 12 שמות, 11 שמות, והאחרון זה לפי הסדר, ובתחילת כל מסר הם הקדושים, הם הגיבורים, הם המשיחים, הם הגואלים. מי שרוצה להסתכל שם בפרוטוקול של הפסוקים. ואז הוא אומר, רגע, אז באמת זה לא יהיה לחינם. יש לי פה איזשהו הסכמה אלוקית. אני מסכים עם הכיוון הזה. יש פה לוחמים שהם חלק משיבת ציון, שזה התהליך האמיתי, שמסרו את החיים שלהם למען עם ישראל, ולמען המסר הזה של שיבת ציון, המסר, התפקיד של עם ישראל על במת ההיסטוריה. עכשיו, התפקיד הזה, שמכיר בו שבט המקויה, שמכיר כל היהודי שמתחיל ככה להיכנס לתוך ליבו, ושמכיר באותו חוזר בתשובה שעמד שם לפני עזה ואמר אני מוכן למות על קידוש השם, האם מה זה אומר גם לגבי חיי? אז הכרה הזאת צריכה גם להיכנס לתוך הפרטים הכי קטנים. שאני עכשיו עושה משהו בתוך העולם הזה, באיזה גדלות? האם אני סתם חי את החיים שלי? האם אני מודע למקום מאוד מאוד רדוד שבי? או שאני נכנס פנימה 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 ועושה את זה בעמקות עצומה? יש ספרים פנימיים שמתארים את חנוך. חנוך שעליו נאמר ואיננו, כי לקח אותו אלוקים, שאחרי זה הפך אותו להיות מלאך. מה היה עושה חנוך? ומה הוא היה צדיק? ויש ספרים פנימיים שכתובים שהיה מתקן מנעלים לבני האדם. מתקן מנעלים. ועל כל מסמר ומסמר שהוא תוקע במנעלים שהוא מתקן, הוא אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יכול להיות שגם מספר שהוא מייחד ייחודים. אני זוכר שפעם היה איזה דיון. היה איזה אחד שטען מול רבי ומורי הרב ויצמן. ואמר לו, טוב, הנה, אתה רואה, צריכים לקדש כל שנייה בחיים שלך. ותראה את חנוך. תראה איך הוא מייחד ייחודים. אני חושב שעד היום הוא מעדד לי ככה מילי איפוס של הרב ויצמן. אמר, מה אתה חושב שייחודי ייחודים שהוא חשב על כל מיני אותיות? אולי. אבל זה לא העיקר. עיקר הכוונה של חנוך הייתה להיטיב לבני האדם. למה שילכו יחפים? למה שיקנו נעל שתתפרק להם אחרי יומיים או אחרי שנה? כשאני מתקן להם את המנהלים, אני מכין להם נעל טובה, שתיטיב איתם. ובכל מסמר שהוא תקע, במנהל שהוא הכין, הוא חשב איך אני את כל הטוב האלוקי, מכניס במסמר הזה ומתקן את הנעל כמו שצריך. זה לא שהוא עכשיו מתקן נעליים, וחושב שבעולמות עליונים הוא מלביש איזה מלאך בנעליים. זה לא האישו. כשכתוב שהוא מייחד ייחודים, זה לא היה חושב שעכשיו הוא תיקן נעליים וחשב על האותיות שיוצאים לו מכל המסמרים האלה. הייחודים האלה מבטאים את רצון השם, רצון השם שממנו מתחולל כל העולם, זה רצון השם להיטיב. יש כאלה הולכים ללמוד קבלה, כל מיני מכונים, כל מיני זה. וואלה, למדו ספירות, למדו אותיות. מזה יוצא בעיות גדולות בעולם. פספסים את כל הכוונה הפנימית של הקבלה. כל הייחודים האמיתיים, זה לראות איך אותו רצון השם להיטיב נכנס לך בחיים. כתוב אשר ברא אלוקים לעשות. הוא ברא עולם שלם טוב, וכל שנייה שהוא בורא מחדש וברא אותך בשנייה, יש איזה משהו. מה טוב האלוקי הכללי, את אותה מגמה של טוב אלוקי שברא את כל העולם, אבל משהו השאיר לך לעשות. אשר ברא אלוקים לעשות. המחשבה שלך היא עכשיו איך אני את הטוב האלוקי העצום שנשמת ישראל רוצה להכיל גם בשנייה הזאת, איך היא תכיל את זה? דרכי. אבל לא על ידי משהו אחר. זה לא שעכשיו אתה תתקע מסמר ותחשוב על ייחודים ועל מלאכים שאתה מלביש נעליים בעולמות עליונים. אם זה לא מפריך, אני בא שתחשוב על זה. אבל זה צריך להגיע על ידי זה שאתה חושב איך הטוב האלוקי בא לידי ביטוי אמיתי ומקופל במעשה הקטן שאני עושה כאן. אז אני פה רוצה ככה להתחבר גם לדברי בוגי יעלון, שאמר עם ישראל זה עם עם מסר. שיבת ציון יש לה מסר. נשמת ישראל רוצה שיהיה טוב לטוב לכל העולם. התבטא אחד הגאוני, אחד האדמו"רים. כל עוד יש תולעת אחת שסובלת, זה עדיין לא הגאולה של עם ישראל. דרך אגב, בניסוי מאוד פשוט, ככה בסדנה, זה יוצא לכם לדבר עם אנשים כנים, אפשר לראות לכל אדם שיש לו את הרצון הזה. כן, הרבה פעמים אנשים מודעים רק לרצונות האגואיסטיים שלהם, מה אתה רוצה לשאר אותו בקנות, מה אני רוצה, אני רוצה להסתדר, איזה בית, וילה, וולבו, לא יודע מה, לפעמים הוא רוצה ככה גם דברים שהם קצת מעבר. יש איזשהו ניסוי שאני פעם שמעתי ועשיתי וזה עובד תמיד, אדם שהוא כנה עם עצמו. אתה אומר לו, אוקיי, תגיד לי מה אתה רוצה. הוא מתחיל לך, אני רוצה בית, קיבלת. אז אני רוצה בית עם 15 חדרים. אתה אומר לו, אוקיי, קיבלת. מה אתה עוד רוצה? אני גם רוצה וולבו, קיבלת. וולבו, כן, גם יגואר, קיבלת. מה עוד רוצה? גם אופנוע, לא יודע מה, בלה בלה בלה, קיבלת. מה אתה רוצה? משרתים, קיבלת. מה אתה עוד רוצה? מה עוד רוצה? מטוס, קיבלת. מה אתה עוד רוצה? נו, קדימה, תגיד חלומות, מה אתה עוד רוצה? טוב, גם הבריכה בחצר, קיבלת. מה עוד? נו, תגיד, מה אתה עוד רוצה? תן. להיות, פתאום להגיד לך, להתעקע קצת וזה, תגיד, אוקיי, שכן לידך סובל, מה אתה עכשיו רוצה? שלא יסבול. יש עוד אחד שכן לא בדיוק שכן שגם סובל, מה אתה רוצה? שלא יסבול. קיצר, בסוף אתה תגיע איתו שיש לו רצון, שבאמת אפילו תולעת אחת קטנה לא תסבול בכל העולם. זה קיים אצל הרצון. עכשיו הוא, יש לו כל מיני רצונות יותר רדודים, שתקועים לו בעיניים, כן? האצבע אחת שמסתירה את העין, אז לא חווה את הרצון הפנימי שלו. אבל יש לו את הרצון העצום הזה, את הרצון האלוקי, שיהיה טוב בעולם, שממנו נבע הרצון של כנסת ישראל, שרצון השם שיהיה טוב בעולם יתממש. וזה הרצון שקיים בנשמת ישראל. ואנחנו דור, שאנחנו יכולים לחיות את הרצון הזה ויכולים להגיע, לא רק למות על קידוש השם, אלא גם שבכל פרט ופרט בחיינו נחיה בגדלות הזאת. שנעשה נעליים לבני אדם, נעשה את הנעליים הכי טובות. כי אנחנו רוצים להטיב עם בני אדם. כן, זה פה המסר של הרב קוק, פסקה שלמה שדיברנו על הפעם שעברה, זה רגע שקצת פספסנו, שהוא מדבר על בכל דרכיך דאר. אז הרב קוק אמר לנו, בכל, מה זה? זה בית של הבתוך. בתוך הדרך שאתה נמצא בעכשיו, אם אתה עכשיו מכין נעל, אל תשגה לי בדמיונות על מלאכים שאתה מלביש להם נעליים ותעשה ייחודי ייחודים של אותיות. אין לי בעיה, אתה יכול לעשות את זה בד בבד, אין לי בעיה. אבל אל תעשה לי את זה במקום שהנעל הזאת תצא יציבה וטובה. כי השם שהוא טוב, ועכשיו אתה בעצם ממשיך את הטוב האלוקי בשנייה הזאת, היה עושה נעל מושלמת. אז הוא השאיר את העולם קצת לא מושלם בנקודה מסוימת, אשר ברא אלוקים לעשות, ועכשיו העשייה שלך בכל שנייה ושנייה, אתה בעצם ממשיך את המגמה הכללית. המגמה הכללית שיהיה טוב מוחלט לעולם, הדבר הזה מקופל בשנייה במה שאתה עושה. בכל שנייה שאתה עושה משהו, בשנייה הזאת, בשנייה הזאת מקופל כל הטוב האלוקי. זה הסוגריים שקראנו בסוף. סוגריים שדברים על השמחה שלך בעבודה, כן? הסוגריים, בוא נקרא אותו בפנים. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. אתה עכשיו חי. עכשיו אתה עוסק בפרט מסוים בחיים שלך. את הפרט הזה תעשה כמו שצריך. תעשה את זה מתוך גדלות, תעשה את זה מתוך המשך. הופעת השם בעולם. הופעת, מגמת השם בעולם. דיארנו פעם את היהודי שמקריב ביקורים. כן, ובזמן בית המקדש שהיינו מקבלים מפוס מאוד מהר. מה שהיינו עושים? יהודי הלך אל העץ וראה פרי שביקר, הבשיל ראשון, בא ושם אותו בתנה, ואחרי שמילא את התנה, הוא צועד עם התנה שלו לבית המקדש. מגיע אל הכהן בבית המקדש, והכהן אומר לו, יהודי יקר, מה אתה עושה פה? אז היינו מצפים שיגיד לו, כהן יקר, תשמע, יש לי בשדה כמה פירות שביקרו. ולכן, התורה צוותה, אז באתי לפה לבית המקדש. מה אומר היהודי עם התנה, אחרי שהוא חלץ את מגפיו ומבוץ ונכנס יחף לבית המקדש? מה הוא אומר? ארמי עובד אבי! שאלים אותו מה השעה, הוא ספר לפני 3,000 שנה. מה 3,000 שנה? שאלת לך מה השעה עכשיו. מרשעה שלי עכשיו התחילה לפני 4,000 שנה. פעם אבותיי היו עובדי עבודה זרה, והיה להם מוסר של עבודה זרה, קלוקל, ואבא שלי מצא את אלוקים, והבין שיש מוסר אלוקי שצריך לחול בעולם, והקים עם, והעם הזה עלה על במת ההיסטוריה, והעם הזה יש לו תפקיד של הפצת המוסר האלוקי בעולם, וכל טוב קטן שמגיע הוא חלק מהתפקיד הזה, והפרח הזה שביקר אצלי בשדה, הפרי הזה שביקר אצלי בשדה, זה לא סתם איזשהו שפע שגדל בעולם. זה שפע שיצא מתוך מגמת השם להיטיב, שתלויה בעולם הזה במגמת ישראל, שתפיץ את המוסר ותדבר על טוב האלוקי שאמור להופיע בעולם. ולכן שאני בא עם הפרי הזה, שהוא פרי מתוק וטעים, ומביא אותו לכהן, אני לא מדבר על הפרי הזה שגדל. אני מדבר על עם ישראל כולו. מדבר על נשמת ישראל שהולכת להפיץ את טוב השם בעולם. עם זה אני בא. עם זה בא עיקר עם המגפיים. יש לו איפוס. למה גדל פרי? למה השם גידל פרי בשדה? השם גידל פרי כי הוא רוצה שיהיה טוב לעולם. והוא רוצה שאתה בתור יהודית תאכל ותסבע מהשפע הזה ותיקח את הכוחות האלה ותצא כתוב השם בעולם. ותחיה פה חיים משמעותיים, חיים שנובעים מטוב השם. ותילחם ולא תיתן לכל מיני מגמות שונות שרוצים שרע יתפשט בעולם שיופיעו. ולא רק בזמן המלחמה תהיה מוכן למסור את החיים שלך. תחיה ככה. תחיה ככה בכל כוס מים. תרגיש את טוב השם האלוקי, תרגיש כמה עכשיו קיבלת כוחות להפיץ את טוב השם האלוקי בעולם. בכל דרכך דהיו. זה לא משנה כרגע, אתה עכשיו לומד תורה, או עכשיו אתה מתפלל, או עכשיו אתה אוכל, או חורש בשדה, ומתקל נעליים, בכל רגע במקום שבו אתה נמצא, שם תהיה עד הסוף, ושם תמצא את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר, זה בית של בתוך, בכל דרכיך דהיו. אתה עכשיו עושה דרך השם, שם תיכנס פימה ותעשה אותה בצורה הנכונה. זה שם בנפש החיים. מדבר על אלה שלומדים תורה ועוסקים בדביקות. רגע, רגע, לפני שאתה לומד תורה, תזכר שאתה עכשיו הולך לדבק בהשם, אבל שאתה לומד תורה, תלמד תורה. שם, בסברות, הטובות והנכונות, שאתה מתברר לך מה בעצם כתוב בסוגיה, ככה עכשיו עובדים את השם. אתה רוצה דבקות בתפילה, תעשה דבקות. תרגילים בדבקות. אם תעשה תרגילים בדבקות תוך כדי לימוד תורה, לימוד תורה לא יהיה לך. ספק עם דבקות. כן, ככה אומר נפש החיים שם בשער ד'. בכל דרכך דהיו. כשאתה תתפלל, הזמן, אומר לנו הרב קוק, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כשאתה מתפלל, תתפלל. ותתפלל עד הסוף. דיברנו על זה, סיפורים על תלם גדולי ישראל. כמה ניסו לחזור בתשובה, זה שאם בזמן התפילה יצא להם לחשוב במחשבה בסוגיה. כי זמן תפילה, אתה עומד מול השם, איך אתה עכשיו יכול ללמוד? וכשאתה לא עומד, תלמד. ככה תעבוד את השם בלימוד. אז אתה יכול שנייה אחת, כמה דקות לפני כן, לזכור מה זה תורה, וזה שאתה עובד את השם בתורה. אבל כשאתה לומד, תלמד. ברכול דרכיך דהיו. בית של הבטוח. והטוב האלוקי כולו הוא מתקפל בכל שנייה ושנייה. ונשמת ישראל כולה מתקפלת עכשיו בך, ואומרת, בשנייה הזאת אני איתך, ותכיל אותי. אתה עכשיו כלי בעצם לרצון נשמת ישראל. לאיזון סופי, אני רק רוצה להגיד. דיברנו עכשיו לרף גבוה. מאוד גבוה. אני עכשיו לא בא להגיד שכל מי שעכשיו, אני חוזר ואומר, לא לומד לשמע, אז חבל, לא בכיוון. דיברנו על רף גבוה. רף אפשרי, רף שמתאים לדור לדעתי. כבר יש קדוש קודש קודשים, יהודים שבאים ומוכנים למסור את נפשם ולמות על קידוש השם. אז סימן שמי שמוצא את התכונה הזאת בנפשו גם יכול להגיד אני עכשיו מוכן ויכול לחיות על קידוש השם. אולי זה אפילו יותר קשה לחיות על קידוש השם, כי זה כל שנייה ושנייה מחדש. לחיות את זה, לא להיגרר לכל מיני מקומות נמוכים. אבל גם אם אנחנו נגררים אותם למקומות נמוכים, תודעה נמוכה, לא סוף העולם, זה לא מה שאנחנו רשעים, אבל זה אומר שאנחנו עדיין לא הגענו לשיא העוצמה שאפשר להגיע. תהיה לנו פה עוצמה שאפשר להגיע אליה. אפשר להגיע לעוצמה של בכל דרכיך דהיו. שבכל דרך ודרך שאתה עכשיו פועל, בתוך אותה דרך אתה מוצא את כל הטוב האלוקי, אתה מוצא שאתה בעצם עכשיו כלי לנשמת ישראל לעשייה של המגמה האלוקית בעולם. יהי רצון שנזכה כולנו להתקדם לכיוון.